רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
במהלך חודש ספטמבר 1973, פלוגה ב' בגדוד 17 של גולני, שנמצאת על סף סיום קורס מקים, מקבלת משימה שהממפי שלה, מודי בן שח, היה שמח לוותר עליה מראש.
אחד הדברים האחרונים שעשינו היה צעדת שלושת הימים. למרות שלא רציתי לעשות את זה, אמיר דרורי המח"ט חייב אותי לעשות את זה, עשינו את זה כמו שצריך, לקחנו מקום ראשון, וכפרס על כך שהצטיינו בצעדה, קיבלנו טיול לשארם א-שייח. ביום ראשון שלאחר יום הכיפורים, היו אמורים להגיע שלושה אוטובוסים ולקחת אותנו לטיול בשארם א-שייח, אבל לא יצאנו לטיול כמובן.
מודי בן שח מתגייס באוגוסט 1969. כבוגר הפנימייה הצבאית, הוא בוחר לשרת בגולני מתוך אידיאל צרוף. באותן שנים, רבים מחבריו לפנימייה הצבאית ממלאים את השורות בגולני. הוא עושה את כל הדרך בפלוגה ב' בגדוד 51, ממקף ועד מפ', בבואה של עם ישראל. הפלוגה שלו בגדוד 17, הגדוד שמכשיר את המקים לחטיבה ולסיירות הפיקודיות אז, היא משהו אחר. מדובר בעתודת הפיקוד של גולני.
שם זה אוכלוסייה אחרת, מה עוד שזה היה מחזור נובמבר, נובמבר 72, מחזור שכמעט כולו היה גם אחוזי קצונה, מה שקוראים, הרבה מאוד קיבוצניקים, חומר מעולה, ואיתם עשיתי את הקורס מקים וסיימתי את הקורס מקים. הקורס המקים מסתיים עוד לפני המלחמה.
ביום חמישי, 4 באוקטובר 1973, מזדקים על הציוד ויוצאים הביתה. חופשת סוף שבוע, שהוא גם יום הכיפורים.
ביום שישי הגיע אליי לביתי בירושלים באותה עת, הגיע אליי רץ שאמר לי שאני צריך לחזור לצבא. וככה גם יתר הפלוגה. כולנו חזרנו ביום שישי אחרי הצהריים, בלילה, חלקם ביום כיפור בבוקר, שבת בבוקר, והגענו. הבנו שיש איזושהי כוננות, אבל מתוך האווירה של אותם ימים, אפילו לא חתמנו על ציוד.
לאן אתם מגיעים? לבסיס לבזק? לבזק.
הגענו לבזק. לא חתמנו על ציוד. הלכנו לישון בחדרים, ואני הקשבתי לבי-בי-סי, ושמעתי בזמן אמיתי על פרוץ המלחמה בשתיים בצהריים, 10:50.
מה אתה עושה כשאתה שומע את הבי-בי-סי? למה בכלל אתה מאזין לבי-בי-סי?
אני האזנתי לבי-בי-סי, כי לא היה דבר אחר להאזין לו. אבל הקשבתי לו.
ואז מה אתם עושים?
הלכנו, חתמנו על ציוד, והתארגנו לאוטובוסים שהגיעו לנו ולקחו אותנו לראש פינה.
וזה כבר אחרי שפרצו הקרבות.
בהחלט, אבל אנחנו לא ידענו, לא היה לנו שמץ של מושג שזה המצב, שיש מצב קשה. היינו באווירה טובה, לא הבנו בכלל שיש מלחמה. חשבנו שיש משהו, אבל לא הבנו שיש מלחמה.
לראש פינה, שהמתארגנים על הזחלמים ומזוודים אותם, מתחילות להתגלגל השמועות שמוצב החרמון נפל בידי הסורים. אור ליום ראשון, כבר כמה שעות מאז שהמצרים בדרום והסורים בצפון מפתיעים את ישראל ופותחים במתקפה משולבת, בגדוד 17, בהתבסס על ההזנה לרשתות הקשר, מתקבל רושם שצהל מצליח לבלום את המתקפה הסורית.
בבוקר המגד שלי עוקב אחרי קוות השריון, ואנחנו באיזשהו שלב מקבלים הוראה לעלות למעלה לרמה בשלב הראשון. אנחנו עולים למעלה לרמה, מתבצרים להגנה על ציר קלה וואסט, ולאחר מכן נוסעים עם הזחלמים לכיוון בוקטה. אנחנו לא מבינים בכל הזמן הזה את המצב של השריון, אנחנו לא ערים לכך שיש קרבות קשים באזור שלנו, מדי פעם רואים שריונאים עם פרצופים קצת אפורים.
זה שהם הגיעו לנפח אתם יודעים?
לא, אנחנו לא יודעים, לא היינו ערים לזה. אנחנו נמצאים לא רחוק משם, אנחנו נמצאים בצומת וואסט, ולאחר מכן, ביום ראשון בערב, אנחנו עושים לכיוון בוקטה, הם מבלים את הלילה בבוקטה, וביום שני בבוקר, אנחנו נוסעים עם הזחלמים לכיוון מסעדה, ובמסעדה נאמר לנו פעם ראשונה שיש החלטה לעלות על החרמון.
מתברר שבלילה שניים או שלושה חיילים שהצליחו להימלט מהמוצב הכבוש הגיעו לכוחותינו למוצב 103 באזור מג'דל שמס. ומסרו שבבונקרים ובתעלות מסתתרים כ-30 חיילים שלנו. הפקודה שיוצאת מהמחת אמיר דרורי והמגד דובי דרור, יש לנסות לחלץ אותם.
היה ניסיון לתת לנו מושג לגבי מה שקורה שם, אבל אני רוצה לציין שהאווירה כולה הייתה אווירה של בהילות. למה בהילות? כי חיילים ישראלים נמצאים בתעלות וצריך להוציא אותם. דרך אגב, בסרט שעת נעילה, רואים יפה מאוד את הסיטואציה הזאת, איך חיים שלמים של החיילים מתנהלים מתחת לפני הקרקע, מתחת לסורים, והם מחכים שיבואו ויחלצו אותם. אנחנו היינו צריכים להיות אלה שאמורים היו לחלץ אותם. י' כפלד, מגד גדוד 51, מסביר לנו על מבנה החרמון עם תוכניות של הקבלנים שאיכשהו הגיעו לידיו. הוא עושה את זה בגשר של מסעדה, ואחרי שתי דקות שזה מתחילים לדבר ומנסים קצת לארגן את המחשבות ואת התוכניות, אז נוחתת הפגזה נוראית, קשה מאוד, על הגשר.
הגשר שכשחוצים אותו מתחילים לעלות לכיוון מג'דל שמס.
בדיוק, בדיוק.
הוא היה מטווח, כן.
כן, היה מטווח, והייתה שם הפגזה, ואז אנחנו אומרים לנו, עלו על הזחלמים ונוסעים, נוסעים לכיוון מג'דל שמס ולחרמון, ובעצם...
באיזה שעה של היום אנחנו מדברים בערך? זה יום שני, השמונה בחודש.
10:11 בבוקר, אני לא יודע בדיוק את השעות, אבל זה היה משהו כזה, יום יפה, היה אפורי, עמק היה אפורי... בסיאו, מראה נהדר, אין בכלל הדי מלחמה, ואנחנו בתור ממונה מתחילים לעלות למעלה.
בשלב הזה אתם כבר מבינים שזה מלחמה? אתם כבר מתחילים להרגיש את כל הלחץ בבטן בפנים, או שעדיין יש איזושהי תחושה שססים אלי קרב?
ססים אלי קרב זה דבר שאצלנו היה, אפשר להגיד, עד סוף המלחמה. כלומר, זה לא דבר שהסתיים ונגמר, אבל אני לא זוכר אם בשלב הזה כבר הבנו שיש מלחמה או שזה יום קרב בגלל כיבוש החרמון. לא היינו ערים למצב של קרב הבלימה שמתנהל ממש לידינו. לא היה לנו שמץ של מושג שזה מה שקורה. אנחנו חשבנו שהדבר היחידי שקורה הוא בערך באזור שלנו.
אני שואל את השאלה כן. הזאת, כיוון שהרי ברור שאתה בא עם ניסיון מבצעי לא מבוטל, הרי היו הקלחות השונות, הכניסות לפתח לד, מה שנקרא, היו אין ספור חדירות מעבר לגבול, שאני זוכר. מתי מתחיל לחלחל שאנחנו פה מדברים על משהו אחר?
רק ברגע שמתחילה האש למעלה בחרמון. בעצם רק אז אנחנו מבינים שזה סיפור אחר לגמרי ממה שחשבנו עד כה. תראה, אנחנו עולים ביודעין עם כוח קטן, בסך הכל הכוח שעלה למעלה מנה פלוגה שלי, שכללה, הייתה פלוגה גדולה מאוד של איזה 120 אנשים.
כולם גולני?
היה גולני והיה חבר'ה מסיירת הדרוזים. היו אצלי 20 חבר'ה מסיירת הדרוזים בפלוגה מפוזרים בין המחלקות. ועוד שני צוותים מהסיירת, גם כן מאורגנים כפלוגה, אצל ממפי בשם יעקב סלע, שעלו במקביל אלינו, ואנחנו היינו צריכים להיות הכוח העליון. במקביל לזה, גדוד 51, שוב, בהרכב של שתי פלוגות, עם איזשהו צוות של הסיירת, מתחיל לעלות ממג'דל שמס. כלומר, היו שני כוחות מאוד מאוד רחוקים אחד מהשני, כוח אחד רחוב שלנו, וכוח שני שמהרגע הראשון עולה ברגל על החרמון.
וכשאתם נוסעים בזחלמים, בכביש הצר והמפותל הזה, אתה מרגיש שזה נכון מבחינה מבצעית, או שאתה מרגיש שאולי אתם כמו ברווזים במטווח?
לא. באיזשהו מקום, יכול להיות שבגלל שזה מה שהסבירו לנו, אנחנו חושבים בעיקר על המוצב, אנחנו לא חושבים על השטחים שהם לפני המוצב. למרות שמי כול הטנק, אנחנו מתחילים ללכת, אנחנו מפצלים את הכוח שלנו לשני כוחות. כוח של הסיירת מתחיל ללכת ברגל בתור פלוגה שמאבטחת את האגף, ואנחנו נוסעים על הציר, היו איתנו גם שני טנקים, אנחנו פלוגת חיר על 12 זחלמים, שני טנקים, וזהו, זה כל הכוח.
אתם מייצרים אבל אש בשלב הזה, או שאתם עוד לא נתקלים?
אנחנו לא נתקלים ואין שום אש.
באיזה שלב אתם נתקלים?
מה שקרה זה, להזכירך, היו שני כוחות. הכוח של 51 שהתחיל לעלות למעלה, הוא עולה במה שנקרא לימים מעלה גולני. היה שם שביל עיזים, והוא עולה ברגל. רצה אלוהים, ובדיוק באותו שלב, ממוצב הפתמה הסורי, נכנס גדוד חיר ועובר שם. הוא לא היה גדוד שזה תפקידו היה לחסום את החרמון, אלא זה היה גדוד שהיה צריך לרדת בסופו של דבר לגשרים. הוא היה צריך לכבוש את הגשרים. ורצה אלוהים, ושני הגדודים האלה, אחד שעולה לכבוש את החרמון, והשני שיורד מהרמה על מנת להגיע לגשרי הירדן, נפגשים. ומתחיל ביניהם קרב, כשהסורים במצב עדיף, כי הם בחלק העליון של ההר. גדוד 51 מטפס מלמטה, והסורים נמצאים מעליו. אנחנו בשלב הזה מגיעים לעיכול הטנק. אצלנו שקט, אבל אנחנו שומעים למטה יריות. המחת, אמיר דרורי, אומר לי, תוריד מחלקה כדי לבוא לסורים מאורפם. מסביר לי שהייתה שם התקלות, ואומר לבוא לסורים מאורפם. אני שולח את הסמך מפה שלי עם אחת המחלקות, מוטי רוזן, שמתחילים לרדת למטה. הכוח הזה, דרך אגב, אחרי קילומטר וחצי, שניים, רואה את הסורים מאורפם, מתחיל לראות עליהם, מתווח בהם, עושה עבודה יוצאת מהכלל טובה, ואחרי קרב שנמשך בערך שעה, הסורים מתחילים לסגת בחזרה לסוריה. שהם משאירים בשטח הרבה מאוד נפגעים, הם הצליחו לבלום בשלב הראשון את גדוד 51, אבל לאחר ששני הכוחות, גם מלמטה וגם מלמעלה, נלחמים בהם, הם בעצם נסוגים. אבל השעה הופכת להיות מאוחרת מדי, וגדוד 51 כבר לא מגיע ללחימה בחרמון. זאת אומרת שאנחנו נשארים עם פלוגה חסר מחלקה, ועם פלוגה של הסיירת שעולים על החרמון. אני מציין את העניין הזה של הכוחות, כי זה בעצם בדיעבד התברר כדבר המרכזי באותו קרב.
כלומר?
הנחיתות המספרית שלנו, הכמות הקטנה של הכוח שאנחנו שלחנו מול הסורים, הייתה בסופו של דבר באוכרנו, ובסופו של דבר, כשהקרב הסתיים, רוב הפלוגה שלי כבר הייתה פגועה, רוב הפלוגה של הסיירת הייתה פגועה.
אמרת ולא... שזו הייתה פלוגה ענקית של 120 איש.
כן, זו הייתה פלוגה של 120 איש, אבל רק ל-90 היה מקומות על הזחלמים, ו-20 ירדו למטה, 20-17 ירדו למטה בשביל לעזור ל-51, אז מ-90 כבר נשארנו 70, אז אנחנו פלוגה של 70, היו לנו 25 נפגעים. זה כבר לא כוח לוחם.
כולל הרוגים.
כולל הרוגים, כמובן.
אבל אתם ממשיכים לנוע.
אנחנו מגיעים לעיכול הטנק, ירדה מאיתנו מחלקה. הכוח של הסיירת מתחיל ללכת על הרכס שמעל, והם לאחר כמה מאות מטרים נתקלים בסורים שנמצאים על ההר במקום שהפתיע אותנו, אבל מתפתח שם קרב של יעדים חשופים, קרב חיר קלאסי, שבו לא יודעים כל כך מאיפה יורים, והכוח של הסיירת מתחיל להיפגע. בשלב הזה אנחנו מתחילים לנוע על הכביש, והמחת אומר לי, הכוח של הסיירת נפגע, תשלח עוד מחלקה. ואז אני שולח מחלקה נוספת בפיקוד יואלי, ועוד...
בן דוד שלי.
מה אתה אומר?
כן.
אז אני שולח את יואלי, עלה לזחל שלי במג'דל שמס, בחור, חבר שלי מהפנימיה בתל אביב, בשם אפי שניאור, הוא עולה לזחל שלי, והוא היה היחידי שהסכמתי לצרף אליי, כי לא הסכמתי לצרף אליי מסופחים, כי מסופחים תמיד דינם להיפגע. אבל אותו צירפתי כי הוא היה חבר ולא יכולתי להגיד לו לא. והוא שואל אותי להצטרף אליהם, אני אומר לו כן. ואז הכוח של הסיירת עולה על ההר, והכוח שלי עולה על מנת לסייע לו. לא ממש איתו, אלא הוא בא אליו כאילו בצורה מעונכת. הכוח של הסיירת מתברר שהוא נפגע, ובאיזשהו שלב נבלם. הכוח שלנו שעולה, גם כן מצליח להגיע לחבר'ה של הסיירת, אבל גם כן מתחיל להיפגע, ובעצם באיזשהו שלב גם הוא נבלם. אני חשוב לי לציין שהכוחות האלה שעלו על ההר, הכוח של הסיירת והכוח של המחלקה, של הפלוגה שלי, של המחלקה של יואלי, שהיה איתן גם אפי שניאור, הגיעה למקומות שבהם הם כבר ראו את מוצב החרמון, הם התרחקו משהו כמו קילומטר מהכביש, מקום שאליו גדוד 51 בקרב השני הגיע כבר עם סדר גודל של 50 הרוגים. כלומר, אנחנו הגענו למקום הזה עם סדר גודל של פחות מ-20 הרוגים, ואם הייתה לנו עוד פלוגה או שתיים טריות, יכול להיות שגורל הקרב הזה היה נגמר אחרת. בכל אופן, אנחנו עד היום זאת תהיה ההרגשה שלנו, שאנחנו עלינו בלי ארטילריה, בלי חיל אוויר, כי לא היו, ועלינו גם בלי עתודה. עתודה, דוגמה קלאסית לצורך בעתודה. אם אני משווה בין הקרבות, בין קרב החרמון הראשון לקרב השני, אז למקום אנחנו הגענו פחות או יותר למקום שגדוד 51 הגיע. וגם גדוד 51.
51 בעלייה השנייה.
בעלייה השנייה. הוא נשבר באיזשהו שלב. היה לו סדר גודל של 30 או 40 הרוגים, אם לא יותר. והוא נשבר ולא הצליח להתקדם קדימה. גם המחת אז נפגע והמגד נפגע וכל הממפאים נהרגו. אבל פלוגה טריה שבאה באותו רגע ונכנסה למערכה, הכריע בעצם את הקרב.
מודי, אנחנו יושבים כאן באולפן הזה כמעט 50 שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים. ומה שאתה משדר לי זה תחושה קשה של החמצה שכבר בעלייה הראשונה, בערכות נכונה יותר, אפשר היה לכבוש את מוצב החרמון חזרה.
נכון, אני ככה חושב.
אתה כועס, אתה ממורמר, אתה מאוכזב.
אני חד משמעית לא כועס, ואני, ברור שאני מאוכזב, כי, אבל זאת מלחמה. ככה זה מלחמה. במלחמה מקבלים החלטות, במלחמה גם עושים שגיאות. מה היה יותר חשוב באותו רגע? האם לנסות לחלץ את החיילים הישראלים שנמצאים בתעלות בחרמון, או לבוא מוכן יותר, נגיד יום אחרי, בצורה מוכנה יותר, אני לא יודע איזה החלטה הייתה נכונה. אני יודע דבר אחד, שאם הילד שלי היה בתעלות, הייתי רוצה שחיילים ישראלים ירוצו לחלץ אותו, כמו שאנחנו רצנו. עכשיו, אני לא מאוכזב, אני לא מרגיש שאמיר דרורי טעה, אני לא מרגיש...
כיוון שהתפתחו הרי ויכוחים מפה עד הירח.
יכול להיות, אבל לי יש דעה שהיא מאוד ברורה. הוא קיבל החלטה נכונה, התוצאות שלה היו לא טובות. יכול להיות שאם הוא היה ער לעניין העתודה, אז הוא היה דואג לזה יותר. יכול להיות שהוא דאג לזה, אני לא יודע. יכול להיות שהוא ניסה. אבל בסופו של דבר אני רואה את מכלול שלושת קרבות החרמון כמקשה אחת, כדבר אחד, שבסופו של דבר צלח. גם המרחק בקרב השני בין הצלחה לאי הצלחה לא היה גדול.
אבל אני רוצה לחזור איתך ליום שני, לשמונה בחודש, עוד אחר הצהריים המוקדמות, שאתם בכביש המתפתל, בטח כבר אחרי רכבל תחתון.
אנחנו הרבה אחרי רכבל תחתון, אנחנו אחרי עיכול הטנק. עיכול הטנק הוא כבר קצת יותר נמוך מרכבל עליון, אבל בכביש מתפתל שעולה מעיכול הטנק לכיוון ה... חרמון. אז מה שקורה זה יש לנו פלוגת הסיירת שנמצאת למעלה, גדוד 51 אנחנו יודעים שהוא מסובך למטה, ואנחנו מנסים להמשיך לנסוע על הכביש.
במילים פשוטות, ברור לך שאתה נמצא בתוך מלחמה, בתוך קרב, כן. קרב משמעותי, קרב קריטי.
כן, לא ידעתי את הסיפור של 51, ידעתי שהכוח של הסיירת נתקל, היה ברור לי שזאת הפתעה, שזה שגדוד, שהסיירת בכלל נתקלה בחיילי אויב, כי האויב היה אמור להיות, לפי מה שאנחנו סברנו בהתחלה, זה מה שאני סברתי בהתחלה, אבל המח"ט חשב אחרת, העובדה היא שהוא הוליך אותם ברגל. ואנחנו מתחילים לנסוע על הכביש. כשאנחנו נוסעים על הכביש, אנחנו רואים שרשרת מוקשים על הכביש. בחור בשם עוזרי, שהיה משק החבלה, יורד לפנות את המוקשים, זוחל בין הגלגלים של הטנקים, הדברים לוקחים זמן, המח"ט מתחיל ללחוץ אותנו, והוא פונה למגד ואומר לו, לך תראה מה העניינים שם. המגד קופץ מהזחל, ובקפיצה מהזחל הוא נהרג. כלומר, המגד דובי דרור היה ההרוג הראשון של הגדוד שלנו.
שהוא דמות מאוד מרכזית בחטיבת גולני אז.
בהחלט, היה דמות רצינית. אני גם ידעתי עליו והכרתי גם אותו וגם הכרתי עליו, כי הוא בוגר פנימיה ממחזור ח', שבעה מחזורים לפנינו. הוא גם היה המגד שלי, הוא גם היה מאוד קרוב אליי, היה מדריך, היה אבא, היה מנטור, היה כל המילים הטובות, והוא הרוג הראשון של הקרב שוכב בצד הדרך.
כלומר, אתה רואה את זה?
כן, בהחלט.
מה זה עושה לך? אמנם אתה מפה ואתה אני, חייב להמשיך, אני, אבל אני אתה בן אדם.
אני מתפקד. אני לא, זאת אומרת, זה ברור שזה עשה לי משהו, אבל אני בשלב הזה מתפקד, אני שולח את החובה שהיה איתי בזחל לנסות לראות אם יש משהו, הוא חוזר מיד ואומר לי, אין מה לעשות. אני מודיע למחת, אני תופס פיקוד ואני רץ קדימה.
מה קורה בזחלמים, אתה יודע? יש שם אווירת, יש חיילות כמו שצריך, או שמתחילים כן, הגילויים לא. הבעייתיים שיש בכל מלחמה?
לא, לא. החיילים נמצאים במצב שנקרא שמור חזית, הם נמצאים בזחלם בעמדות ירי כלפי חוץ, והזחלמים מתחילים לנוע לכיוון החרמון. ואז אחרי...
שכולם יודעים בעצם שהמגד דובי דרור נהרג.
אני חושב שכן. אני חושב שכן. אצלי בזחל בטח. ואז מתחיל, אנחנו ממשיכים קדימה, והדרך הופכת להיות ככה שצידי הדרך נעשים יותר ויותר גבוהים מעלינו, ומתחיל ירי לתוך הזחלם פנימה. הזחלם כזכור הוא כלי שפתוח בחלק העליון שלו, ומתחיל ירי פנימה לתוך הזחלמים שלנו, והחיילים מתחילים להיפגע. לי בזחלם בשלב הזה אני מבין שיש לי נפגעים. אני עצמי יושב על הדופן בצורה לא חיילית ולא נכונה, אבל בשביל לראות ישבתי על הדופן. החיילים שלי נפגעים, המגיסט שלי מנסה לראות ואני רואה אותו נפגע. יש לי בזחלם שישה הרוגים, וכל היתר בעצם פרט לי הם פצועים.
ואתה ממשיך להיות ממשיך... מאוד ממוקד במשימה?
כן, אני ממשיך קדימה עם הזחלם.
אתה ממשיך עם זחלם שבתוכו שוכבים הרוגים וממשיך להתקדם.
אנחנו ממשיכים להתקדם, לא רק אני, כל הטור. בשלב מסוים, אני רואה חייל סורי קם מעבר לעמדה, מוציא רימון מהפאוץ', שולף אותו, את הנצרה עם השיניים, כמו בסרטים, דבר שלא ראיתי אף פעם, וזורק עלינו את הרימון. חייל עם בגדים מנומרים. אני, בצורה תמוהה, מנסה לפגוע ברימון באוויר, לדעתי גם פגעתי. הרימון מתפוצץ, אני חוטף שלושה כדורים, אבל אף אחד לא בי. אחד אני חוטף במשקפת, אחד אני חוטף במימייה שמרטיבה לי את כל התחת, ואחד אני חוטף במחסנית שעושה לי מעצור, ואני רואה את הסורים מתקדמים לעברי, ואני מבין שכל שנייה שאני בזחלם זה לא טוב, ואני נותן לחבר'ה הנחיה, וגם אני קופץ החוצה מהזחלם.
כמה אנשים שלמים עוד יש בזחלם שלך?
אין אף אחד שלם. בשלב הזה מתברר לי בדיעבד שאף אחד כבר לא שלם. יש או הרוגים או פצועים.
טוב, ההרוגים נשארו הרי בזחלם, אבל כן. הפצועים ואתה קופצים מהזחלם.
כן, ומהזחלם שמאחוריי, שמתקדם אליי בשלב הזה, הוא מגיע עד אליי פחות או יותר, אני רואה אותו חוטף תולר, שהגיע מהרחבל העליון, חייל קטוע רגל מגיע אליי בזחילה מהירה כזאת, אני רואה עוד חיילים יורדים, אני רואה שיש להם הרוג, המקלפיסט נועם זיתן נהרג, ויש להם פצועים, וכולנו מתחילים להתארגן בתעלה שהיא בצד הדרך, תעלה שהיא בין הזחלה מצד שמאל שלנו, הדופן של ההר מצד ימין שלנו, ועלי הסורים, כשהסורים יורים עלינו משלושה כיוונים, אחד, הכוח הזה של הסורים שנמצא קרוב אלינו, בטווח של 10-15 מטר, יש כוח נוסף בטווח 100-150 מטר מלפנים מהרחבל העליון שיורה עלינו, ויש כוח צלפים נוסף שנמצא מעבר לוודי מצד שמאל, ושם אנחנו מתחילים בעצם, אני אומר אנחנו, אבל זה בעיקר אני, מתחילים בקרב הישרדות.
כלומר, אתה מתחיל לפעול כלוחם חיר מן השורה.
בהחלט. מתחיל לפעול כלוחם חיר מהשורה, על מנת למנוע מהסורים להסתער.
אבל אתה גם יכול להמשיך לפקד על הפלוגה שלך או על שרדי הפלוגה שלך?
לא.
אתה בכלל יודע מה קורה איתם?
לא.
מי הממם שלך אז?
הממם אחד היה בזחל שאחריי, ממם שני זה היה יואלי.
שמות?
ורצהייזר, ורץ. נמצא בזחל שאחריי, והוא ירד יחד עם הפצועים, הוא גם כן נפצע, חטף ברגל, רסיסים מאותו תולר שנורא עליהם, והוא נמצא יחד איתי בתעלה הזאת. יואלי עלה למעלה, ולימים אני יודע שהוא היה אחד הפצועים הראשונים, ומוטי, הסמך מפי, יורד למטה עם ה... עם החבר'ה שהלכו לעזור ל-51.
ואתם שוכבים בתעלה, ואתם כן. בעצם מוקפים במידה רבה על ידי סורים.
בהחלט, כן.
וכל אחד בעצם בשלב הזה נלחם על חייו.
נכון, נכון. אני עם קלצ'יקוב, כולם עם אוזים. לא כולם, אבל חלק, חצי מהכוח היה עם אוזים. אחד הטענות המרכזיות שלי לפני המלחמה היה, לא הסכמתי בשום אופן ללכת עם אוזי. אני הבנתי את זה, אני מצטער שהצבא לא הבין את זה. ואני נלחם על חיי, לא רק שהיה לי קלצ'ניקוב, היה לי גם טרנזיסטור של קלצ'ניקוב, אני מבקש מאחד החבר'ה למעלה.
כלומר, טרנזיסטור זה מארז של מחסניות.
כן, שייתן לי את הטרנזיסטור, כי המחסניות נגמרות לי, וגם הרימונים מתחילים להיגמר לי, כי אני בשלב הזה פשוט עושה קרב הישרדות. בשלב מסוים אני חוטף כדור ברגל, לא משהו רציני, אני חוטף כדור שנכנס ולא פוגע בשום דבר, אבל מעיף אותי איזה 5 מטר אחורה, ואני נמצא עם יתר הפצועים בצד הדרך. הנהג שלי, שהיה איש מילואים, שהגיע באותו בוקר מהבית, איש מילואים שנראה לי אז זקן, היה בן 45 בטח, והוא הגיע בלי חגור, בלי נשק, בלי כסדה, ונהג את הזחלם, הוא באיזשהו שלב מסתלק אחורה, אנחנו נשארים בעצם בלי נהג, עם הזחלם.
אנחנו התחלנו לעלות בסביבות 2-3, אם אני זוכר את השעות, ואני לא זוכר בדיוק, וברגע שחצינו את הגשר לכיוון מג'ל שם שהיה מטווח, אותו הדבר, הנהג זחלם פתח את הדלת וברח. ואני לא יודע מאיפה הכוחות, אבל החזרנו אותו בכוח לשבת להגב, והתחלנו לעלות למעלה. אבל אתה כבר מתחיל להפנים ואתה אומר, רגע, מפה אני לא יוצא בחיים?
כן, כן. אני די משוכנע שאני מפה לא יוצא בחיים. אפילו היה איתי נרשם קשר. אני לוקח גפורים ושורף אותם, זאת אומרת, היה לי אפילו זמן לזה.
כלומר, אתה אני, עדיין מקפיד על ביטחון שדה.
כן. אני מטפל בפצועים עד כמה שאפשר, ובהרוגים, וננסה לראות מה אפשר לעשות. מדי פעם קופץ על הזחלם הזה שנראה זוועה. ואני נמצא עם עוד חייל, שבשלב הזה עוד לא נפצע, בשם דובי סמכון פישקס, היום הוא פרופסור. ועם החובש, בחור בשם שייקה שנקמן, שהם נמצאים איתי והם שניהם בריאים, אבל בשלב מסוים שניהם חוטפים, אני לא, שניהם חוטפים ונשכבים גם הם על הכביש, ואז אני נמצא אך ורק עם פצועים, עם בחור דרוזי מהזחלם השני שמנסה להגיע אליי, ואני מסביר לו איך הוא צריך להגיע אליי, ובשלב עוד קודם אומר לי החובש שיש הנחיה מהמחת לחזור חזרה.
אתה מבקש סיוע, תגבורת, אתה בקשר עם איזה גורם, עם המחת, המגד כבר נהרג הרי.
כן, אני בקשר עם המחת מדי פעם, אבל לא קשר רצוף.
אתה כן. מצפה לקבל איזשהו סיוע או תגבורת?
אני מבין שאין לי מה לצפות לתגבורת. אני רואה חבר'ה מהסיירת, מאחור, מנסים להגיע אליי, בחור בשם שרוני, ילדת שרוני, נמצא על הכביש, בסופו של דבר גם מגיע אליי, עוזר לנו להסתובב, ואנחנו מתגלצ'ים לאט לאט עם הזחלמים ברוורס אחורנית. הזחלם השני הסתובב, ורץ החליף את הנהג שגם משם הסתלק, והנהג, אני לא זוכר, מישהו מהחבר'ה שלנו לוקח את הזחלם הזה אחורנית.
כלומר, אתם מתחילים לרדת, לסגת במילים פשוטות.
כן, אנחנו מתחילים לסגת בחזרה לכיוון עיכול הטנק.
איך ההרגשה?
הרגשה היא לא טובה, ברור. זאת אומרת, אנחנו מרגישים...
אני כבר לא מדבר על זה שיש פצועים והרוגים, אבל מבחינת ביצוע המשימה.
תראה, אנחנו אומרים, אז הקטע שלנו נבלם, נקווה שהחבר'ה שעל ההר מצליחים. זאת הייתה התקווה שלי, שאנחנו אולי לא הצלחנו, אבל נקווה שהחבר'ה על ההר מצליחים. ואני שואל את עצמי איך אני עולה על ההר עכשיו, כי היה נראה לי שכמו מים שנותנים להם לזרום איפה שהם יכולים, גם אני יכול אולי לעלות משם. אני מגיע לאזור עיכול הטנק, אני פוגש שם את המחת, הוא אומר לי שגם החבר'ה על ההר לא הצליחו, ונתן גם להם הוראה לסגת, בגלל שגם הם בעצם כבר לא כוח לוחם, כי יש שם הרבה מאוד נפגעים. וזהו.
תחושת הכישלון מתחילה לחלחל?
כן, בהחלט. בהחלט.
איך זה בא לידי ביטוי?
זה לא בא לידי ביטוי. זאת אומרת... שוב, אני מתפקד, אני משתדל לתת פתרונות לגבי הנפגעים שאני יודע שהם במצב בעייתי. אני גם לא סיפרתי הכל, אבל אנחנו, אין לנו מקום על הזחלמים, כי החבר'ה מהזחלם השני התפנו, וחלק מהם הגיעו אלינו. אז אני משאיר שם שני חבר'ה במקום שבו היינו. ואומר להם שאני אחזור, אני רואה אותם במבט לא מאמין בעיניים שאנחנו אומרים את זה, ובכל זאת אנחנו חוזרים, שרוני, לא אני, חוזר אליהם ולוקח אותם בחזרה. בזה היה צריך לטפל. כל הזמן יש, הדרך מכוסה באש משלושת הכיוונים.
וממשיכים לצלוף בכם.
כן. כן.
וגם בשלב הזה שמסתובבים ומתחילים בעצם לרדת למטה, לכיוון רכבל תחתון, כן. יש לכם נפגעים?
לא. למה? כי בשלב מסוים, פחות או יותר בסוף הקטע שבו נעצרנו, קורה נס ויורד ענן על ההר. והענן הזה לא מאפשר לסורים מהטווח הרחוק לצלוף בנו יותר, מדי פעם הענן מתפנה ואז הם כן מצליחים לצלוף, אבל הם בדרך כלל הם לא, ואנחנו מצליחים בחסות הענן הזה להתפנות.
כאן מתעורר זיכרון אישי שלי, זיכרון מלפני כמעט 50 שנה. הוא קשור בשי פלטי שהכרנו בתיכון קלעי בגבעתיים. נפגשנו פגישה חטופה בכביש הצר והמפותל בעלייה הראשונה לחרמון.
שי פלטי היה כמן, הוא היה בזחל המגד, ובשלב שדובי נהרג, המגד נהרג, ומתחיל הקרב, אז הוא לוקח מקלעון, ויורד לצד הדרך, תופס עמדה, יורה לכיוון הסורים, ואז נפגע ונהרג.
ואז כאמור מגיעה הפקודה להתחיל
לסגת.
ואנחנו, כן, וכולנו מתרכזים ברכבל תחתון.
בשלב הראשון אנחנו מתרכזים באזור עיכול הטנק, ורק לאחר מכן ברחבל תחתון, ולאחר מכן באזור האוטובוסים. יש עוד איזה אינצידנט, שאנחנו מגיעים לאזור האוטובוסים, אז מעלינו אנחנו רואים שני מסוקים.
סורים.
בשלב ראשון חשבנו שזה ישראלים.
אני זוכר את זה.
היינו בטוחים שזה ישראלים. מישהו פותח רימון עשן, והסורים מתקרבים אלינו, ואז אנחנו מזהים שזה מטוסי מי, ולא הרקולסים או משהו ישראלי אחר, ומתחילים לראות עליהם, והם מסתלקים.
גם את זה אני זוכר, כולם פותחים עליהם באש, ולא קוראים המסוקים האלה שום דבר.
שום דבר.
כן. מתי אתה נפגש עם שרידי הכוח שלך כממפי, ומתחיל לנסות להרים אותם על הרגליים?
אני נפגש עם הכוח כבר לפנות ערב, אנחנו בבניאס, מקימים שם איזשהו ריכוז פלוגתי, מסתובבים קצת המומים, לא כל כך יודעים מי ישנו איתנו ומי לא, עושים ספירה ראשונה של האנשים. קיבלנו עוד זחלמים, השלמנו את הפערים, לא דיברנו על המתים, עשיתי שיחה עם הפלוגה.
מה אתה אומר להם?
שהיה לנו קרב שלא הצלחנו בו, אבל אנחנו ממשיכים, ואנחנו עד הבוקר נהיה כוח לוחם, ונעשה את המלחמה כמו שצריך.
וממשיכים לאן?
אנחנו לא יודעים בשלב הזה. אנחנו ממשיכים בשלב הראשון לעוד פעם לעמדות הגנה על ציר קלאווסט. ביום רביעי משתתפים בפריצה.
פורצים לכיוון מזרחה,
כן.
כשמתחילים לכבוש שטחים של הסורים.
בהחלט. אנחנו פרצנו באזור ג'ובאטה אל חשיב, כובשים את תל דהור, שובים די הרבה סורים שם, משתמשים בחלקם על מנת ללכת לפני הזחלמים כשאנחנו פורצים דרך לדרגים.
כלומר, גם עכשיו אני רואה שבשלב הזה אתם, אני רואה עליך, אני שומע כן. באינטונציה שלך שבשלב הזה חזרתם לקחת משמעית. את היוזמה להיות לוחמים, להיות
חד
חיילים.
חד משמעית, היינו פלוגה, עם שחר יום שלישי, היינו פלוגה שחזרה להיות פלוגה לוחמת, גם השלמנו פערים מבחינת הציוד, גם השלמנו פערים על הזחלמים מבחינת האנשים שנפגעו, האנשים לא יודעים מי נפגע ומי נהרג, החיילים לא יודעים מי נפגע ומי נהרג.
כן, אבל בטוח מנסים לברר.
מנסים לברר, אבל האמת היא שגם אני לא יודע. אני לא יודע אם ההרוגים אצלי הם הרוגים או שהם פצועים. אני לא יודע, לא בדקתי להם דופק. והשאלה הזאת התבררה לנו רק בסוף המלחמה. מי מתוכם נהרג ומי מתוכם רק נפצע.
והאי ודאות הזאת לא מכבידה עליך?
לא, האמת היא שלא. זאת אומרת, אני מתפקד, אני לזה אומנתי כל חיי.
אתה כולך מגויס למשימה.
אני מגויס למשימה ואני מתפקד, ואני לא נותן לשום דבר להסיט אותי מהמשימה. ואנחנו כוח לוחם, אנחנו עושים בלילה פשיטות על חניוני טנקים, אנחנו...
אותו הדבר, כנל. עושים ערבים נגד רכב, דופקים כן. רכבים כמעט כל לילה, כיף לא נורמלי.
כן, כן. באחד המקרים אנחנו בלג'ה הקטנה, מתהפך לנו זחלם כי התנועה היא ללא אורות בלילה. אנחנו מגיעים למחלקת טנקים של חטיבה 7 ומאיר השחר, ומתחיל קרב שין בשין, והזחלם שלי קשור לטנק, כמו אוטו צעצוע. בין כל סלעי הלג'ה שם, בקרב שין בשין, זחלם שלא זז וטנק שמתפקד. אני בצריח של הטנק בקרב הזה, כי בדיוק הייתי אז שיחה עם הממפה שם, אפרים לאור. זהו.
אבל האנשים לא היו בתוך הזחלם התקוע.
היו ועוד איך.
תוך כדי הקרב שין בשין עם הסורים.
כן. כן.
כן.
רגעים מצחיקים במלחמה עצובה.
מה קורה בעלייה השנייה?
בעלייה השנייה אני בא למחת לפני העלייה ואומר לו אנחנו רוצים לעלות גם. והוא, שהיה לי איתו שיחה קשה מאוד חודש לפני זה על זה שלא רציתי ללכת לצעדה, ואמר לי אז אתה הולך לצעדה וזה פקודה.
צעדת ירושלים, כמו שזכרת.
צעדת ירושלים, כן.
שלושה ימים שצועדים בזור ירושלים.
אתה לא רק הולך, אתה תיקח מקום ראשון. והלכנו ולקחנו מקום ראשון, אבל כעסתי עליו מאוד. אני בא אליו עוד פעם עם רצונות, ואומר לו, אנחנו רוצים לעלות. אז הוא אומר לי, אתה לא עולה, וזה פקודה. אני שואל אותו, למה? הוא אומר לי, כי אתה העתיד של החטיבה. מה זאת אומרת העתיד של החטיבה? אני הופתעתי מההגדרה. אומר לי, בפלוגה שלך יש את כל שרשרת הפיקוד, שדרת הפיקוד, שהחטיבה תצטרך עם גמר המלחמה. והוא צדק. הוא צדק, כי הפלוגה הזאת התפזרה אחרי המלחמה בין גדודי גולני, והבטא את השדרה של הממקפים, ולאחר מכן גם הקצינים, ומהפלוגה הזאת יש אפילו מספר מגדים מבין החיילים שם. הוא לא נותן לנו לעלות, אנחנו נשארים עם קהלני למטה, ממשיכים בקרבות שין בשין.
אנחנו כולנו אחרי זה נכנסים להתשה הקשה.
כן, כן. אני יומיים אחרי המלחמה מקבל פלוגה חדשה, מחזור מאי, להעביר אותם קורס מקים. ואני מעביר אותם קורס מקים. נמצא איתם בחמם אל מליך, באל מלאך.
בבקעת
הירדן. ימים קשים.
מאיזה בחינה ימים קשים? זה כבר לא מלחמה.
שמה, זה כבר לא מלחמה, אבל האווירה, המלחמה מתחילה להתעכל, ואני נמצא בשדה עם חיילים.
אני מנסה להבין מה זה נקרא להתעכל. אמרת שהיית פנימיון, כלומר כן. המון חברים שלך, אני זוכר שבאותם שנים כן. הקצונה של גולני הייתה מוצפת בפנימיונים.
כן, כן.
ואתה חיבדת המון חברים שאתה נכון. הולך איתם מה שהיית בן 14.
נכון.
מה זה עושה?
שני המימפאים של 51, שוקי ויאטר ואיגל פסו, הם שניים חברים מהכיתה שלי. גם חברים אישיים שלי, גם הלכנו יחד לגולני ועשינו את כל השלבים של הקליטה בחטיבה.
והם נהרגו בחרמון.
נהרגו. גם ויניק. ויניק היה חבר טוב טוב שלי.
מה זה אומר לאבד כל כך הרבה חברים?
קשה. קשה. אבל לא כל כך מאקלים את זה אז.
מה זאת אומרת לא מאקלים? אתה עדיין שוב, דבר שמרחף לאורך כל השיחה שלנו, אתה מאוד מושקע במשימה.
נכון. נכון. המשימה הייתה בשלב הראשון לתפקד במלחמה ולשמור על החיילים בחיים. ואחרי המלחמה, המשימה הייתה להצליח להוציא מחזור מאי כמו שצריך, כמקים.
מודי בן שח, שממשיך לשרת עוד תקופה ומתמנה גם למפקד הסיירת, מחליט להשתחרר. בין השאר בגלל עסקי המשפחה. אבל מלחמת יום הכיפורים לא מרפא.
המלחמה היא בלי ספק המאורע משפיע ביותר על חיי. הדור שלי נכחד והרגשתי חובה לעשות משהו עבור המסגרת הכללית יותר, ולא רק עבור המסגרת המשפחתית. היה לי מחויבות כלפי המסגרת המשפחתית, אבל עשיתי מילואים בצורה רצינית מאוד. 10 שנים ראשונות בטח עשיתי משהו כמו 100 יום בשנה. בתקופה שבה הייתי מגד לא היה יום בלי טלפון מהצבא. בסוף השתחררתי מהמילואים בתור סגן מפקד אוגדה. כלומר, עשיתי את זה מאוד, מאוד מאוד ברצינות. השתדלתי לתרום.
מרבות השנים היו שמתחו ביקורת על הקרבות של חטיבת גולני לחיבוש מוצב החרמון ועל מחיר הדמים הכבד.
אני משתדל ואני מצליח לראות את הסיטואציה בצורה מאוד מאוד קרה, בצורה מאוד סטטיסטית. של חקר ביצועים, אי אפשר לדעת מראש איזה החלטה תהיה נכונה ואיזה לא נכונה. אני עד היום לא יכול לתת עצה למישהו שיעמוד במצבי בעתיד איזה דרך עליו לקבל. אני רואה בזה משהו מאוד 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 קר, תוך זה שאני יודע דבר מאוד מאוד עצוב, וזה שבשביל להוציא סורי שיושב בעמדה בחרמון, עמדה שהוא חפר במשך יומיים, עמדה שהיא עמדת עמידה, שבשביל להוציא אותו צריך למות. כלומר, אנחנו צריכים למות. זאת אומרת, אין דרך לכבוש את זה בלי שיש לך נפגעים ובצורה גדולה. שואלים, למה לא עשיתם דברים מתוחכמים יותר? כל מטוס שבא מהפצצות בסוריה, את יתרת הפצצות שלו הוריד על החרמון. כל קנה ארטילריה שהיה לו דקה זמן ירה על החרמון. כמה נפגעים היו לסורים משני האלמנטים האלה? שני פצועים. לא היה להם נפגעים, לא מההפצצות. בשביל להוציא סורים מתוך עמדות ועל מנת להצליח להתגבר על המחדל של כיבוש החרמון, צריך לשלוח חיילי חיר שהם יכולים לעשות זה בצורה יותר מתוחכמת או פחות מתוחכמת, אבל אי אפשר לעשות את זה בלי נפגעים.
מודי בן שח, כבן 72 בעת ההקלטה, נשוי למרב, הורים לשלושה ילדים ולחמישה נכדים, אלוף משנה במילואים, תפקיד אחרון בסדיר, מפקד סיירת גולני, תפקיד אחרון במילואים, סגן מפקד אוגדה 98, שימש בתפקידי ניהול בכירים, יזם ואיש עסקים. עד כאן שעת מלחמה. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לזלת הצ'בן, עורכת התוכנית, ליובל דרור, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי, שלי נוי, מנהלת ההפקה, לצוות המחירות, נתנאל אסבג ועמית חזזי, ולשרית לזני קורצמן, מנהלת הדיגיטל, בצוות התוכנית גם אביב שם טוב, שלי גואטה והילה שמש. אני, שלמה רז, ניפגש בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.